בוקר טוב לשר הביטחון, שר המשפטים ושר התקשורת בני גנץ.
בוקר טוב ירון, בוקר טוב גם לחיים.
שכחנו איזה משרד שאתה מחזיק בו?
כן, שכחתם את העברה של משרד המדע. אני מקווה שהמשרדים האלה יצומצמו ויוחזקו על ידי, לפחות חלקם, על ידי חברים אחרים.
אנחנו מתנצלים ששכחנו.
ברשותכם, הייתי כן רוצה להתחיל את הבוקר הזה בלומר תודה לנשיא טראמפ על 4 שנים של ידידות לישראל ועל קידום לא מעט דברים חשובים לנו, ירושלים, רמת הגולן, כמובן הסכמי נורמליזציה והמאבק באיראן, ונקבל בברכה מאוד גדולה את הנשיא ביידן ואת סגניתו קמלה האריס, באמת שני ידידי ישראל משנים רבות, בעלי ידע מאוד רחב על מה שנעשה בעולם בכלל ובאזורנו בפרט, ואני מקווה למסע תוכל משותף איתם. יש לנו הרבה מה לומר אחד לשני, צריך להקשיב אחד לשני, צריך לדעת לעבוד ביחד. פעם האחרונה שלא עבדנו ביחד זה לא נגמר טוב, ולכן כדאי שאנחנו נפתח שיח עם ידידינו האמריקאים ונגיע איתם.
אבל האם המחלוקת בעניין איראן לא תצוף מוקדם מכפי שצופים, שר הביטחון?
יש מה לדבר, אני לא יודע אם תהיה מחלוקת. אני חושב שהאמריקאים ממש מעוניינים שאיראן לא תהפוך למדינה עם יכולת גרעינית.
ראש הממשלה כבר הביע, ראש הממשלה כבר הביע התנגדות בדרך כזו או אחרת לחידוש ההסכם עם איראן, וזה מה שהממשל הזה רוצה לעשות.
אני חושב שאסור שאיראן תגיע ליכולת גרעינית צבאית, וצריך למצוא כל דרך להבטיח את העניין הזה. חייבים להבטיח פיקוח נאות, צריך להבטיח שהמו"פ נעצר, צריך להבטיח שהטילים לא משולחים, שאין יכולות שיגור, צריך להבטיח שאין תמיכה בטרור אזורי. יש הרבה מאוד דברים, וגם צריך לתת דברים לעם האיראני באותה נשימה, אני לא אומר שלא, אבל עדיין אסור שאיראן תהפוך לגרעינית. אני חושב שזה אינטרס עולמי, אזורי, וגם אינטרס ישראלי. אמרתי את זה לפי הסדר, ומכיוון שזה הסדר, ושאיראן גרעינית תהיה בעיה עולמית ובעיה אזורית, אני מניח שהאמריקאים יתגייסו בשביל לטפל בעניין הזה.
אדוני שר הביטחון, אתה פתחת בשבח לנשיא טראמפ על פעולותיו בתחום הגרעין האיראני, אבל תקן אותי אם אני טועה, ב4 שנים שטראמפ היה נשיא, תוכנית הגרעין האיראנית לא נסוגה מילימטר, אלא להפך, רק התקדמה.
האיראנים באמת פרצו מתחום מה שהיה מותר להם, ואני חושב שהייתה להם שם התקדמות בתחום ההשערה ובתחום הפיתוח.
אז על מה הברכות?
הברכות על זה שהמאמץ לבלום את האיראנים בכלל המזרח התיכון הוא מאמץ שנשא פירות, והאיראנים לא יותר קל במזרח התיכון, יותר קשה להם במזרח התיכון. וחוץ מזה, בסופו של דבר, אני חושב שהישגים כמו ירושלים, כמו רמת הגולן, כמו נורמליזציה, אפשר גם לומר ברכה לאדם שעשה דברים טובים.
אנחנו מדברים על איראן.
אז עניתי לכם.
יש עמדה בכלל? יש בכלל עמדה בעניין איראן לממשלת ישראל שעדיין לא גובשה?
אני מניח שאנחנו נמשיך את הדיונים בתקופה הקרובה. העמדה הבסיסית והמשותפת לכולנו, ובעניין הזה אין קואליציה או אופוזיציה שאסור לתת להם להגיע ליכולת גרעינית צבאית, ואני חושב שאנחנו נעשה את הדיונים האלה בקרוב.
אבל אני חושב, אדוני שר ביטחון, שכשהיית רמטכ"ל, צה"ל הצליח לייצר לפחות תודעתית תחושה שבעל הבית השתגע והולכים להפציץ באיראן, וזה באמת היה מנוף להרבה לחץ בינלאומי על המשטר האיראני. והיום, צר לי לומר, אף אחד לא מאמין שישראל תתקוף באיראן, וזה אולי קצת פוגע במנופי לחץ שיש עליהם.
חיים, אני לא אכנס פה עכשיו למה תוכניות העבודה של צה"ל והכנת הפתרונות להתמודדות עם האתגר האיראני. ויש התמודדות מודיעינית, ויש התמודדות עם פוטנציאל התקפי, ויש התמודדות עם פוטנציאל ועם חשיבות הגנתית. אנחנו עוסקים בכל שלושת המישורים האלה, וחשוב מאוד שנעשה הכל על מנת להבטיח את ביטחוננו בעתיד, ובכלל זה שאיראן לא תהווה איום גרעיני על מדינת ישראל. אני מציע לא להיות ציניים בדברים האלה. הנושא הזה הוא מאוד רגיש, הוא נושא מאוד חשוב. אנחנו עסוקים בו מדי שבוע. אנחנו נעסוק בממשל האמריקאי. אני מכיר את שר ההגנה המיועד, גנרל לויד אוסטין. אני מכיר את סגנו, דוקטור קולין קל. הם מבינים את החשיבות של העניין הזה. אנחנו נמשיך איתם את השיח הזה, נבטיח את היכולת של מדינת ישראל להגן על עצמה, נבטיח את יציבותו של האזור.
אבל אתה מכיר,
אלה נושאים מאוד מאוד חשובים, הרבה מעל סף הציניות הפוליטית.
אבל אתה מכיר גם את ראש הממשלה, והשאלה האם ראש הממשלה התייעץ עם מערכת הביטחון, עם רב אלוף כוכבי, איתך, או שכמו שהיה בעניין המחירה של המטוסים לאמירויות, הוא החליט, ובסופו של דבר צה"ל קיבל את עמדתו, אבל הוא לא התייעץ עם מערכת הביטחון. זה גם מה שיקרה עם איראן.
ראשית, בואו נזכיר לעצמנו שכתוצאה מהסכמי הנורמליזציה, אני טסתי לארצות הברית פעמיים. שר ההגנה האמריקאי הגיע לכאן, חתמנו על הבנות שרלוונטיות מאוד לעניין הזה, והבטחנו את יתרונה הביטחוני של מדינת ישראל. אין ספק שראש הממשלה יתייעץ בכל הגורמים הביטחוניים והמדיניים.
אין ספק? כוללת,
אין ספק, אין ספק. שמשרד כל... החוץ והמלל וממשלת ישראל והקבינט. אין ספק
וצהל...
שעושה את זה. הנה, זה ודאי, וזה גם הציפייה שלי ממנו, והוא יודע שהוא נושא...
ציפייה בחוץ. זה דבר אחד, מעשה זה דבר אחר. אנחנו ראינו את זה.
אנחנו מכירים את כל נכון? השיחות האלה, הכל בסדר. אנחנו לא מתכוונים שעמדות הדרג המקצועי והדרג המדיני הרחב ביותר לא יישמעו. זה נושא גדול מאוד, אי אפשר לעשות לו, יש לראש הממשלה אחריות עליונה, אין לו בלעדיות לנושא הזה. הוא מוסמך לסכם, כפוף להצבעה בקבינט, מהי עמדת ממשלת ישראל,
כן.
אבל אנחנו נדאג שהדברים האלה יקרו, זה לא עסק פרטי של אף לא בן אדם אחד, לא שלי, לא שלו, ודאי שלא שלך ושל חיים, ושל כל אחד מהאנשים. זה נושא רציני, זה עתיד הביטחוני של מדינת ישראל, יש פה שיקולים אסטרטגיים רחבים מאוד, כן. ואני מציע לא לזלזל בעניין הזה.
טוב, הממשלה החליטה השבוע על הערכת הסגר. אמרתם, דיברתם על זה שהגבירו את האכיפה במגזר החרדי.
כתנאי, מה?
מה זה כתנאי? הסגר קודם כל הוא ערך, אם תוגבר האכיפה או לא, נמתין ונראה.
אבל אתה רואה מה קורה בשכונות ובערים חרדיות, אין שם אכיפה ואין שם גם סגר.
כן, דיברתם ביניכם או דיברתם איתי, חברים?
גם וגם.
גם וגם. אז...
אנחנו בשלישייה, אתה יודע.
אנחנו שיחת רעים.
שיחת רעים, למה לא? אני שמח מאוד על ההזדמנות. תראו, חברים, המספרים מאוד גבוהים. המוטציה הבריטית כנראה מדביקה הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות. המספרים גבוהים, וזה היה חוסר אחריות לא להאריך את הסגר מצד אחד. ומצד שני... אנחנו סברנו שנכון להאריך אותו לתקופה קצרה יותר, כי 10 ימים ולא 14 או 16 יום שהייתה האפשרות השנייה, ולראות לאן אנחנו מגיעים, כי בסופו של דבר אנחנו כן מעוניינים להקל על המשק, להקל על החברה ולהניע את הכלכלה. ובצד זה הדגשנו את האכיפה ודרשנו את האכיפה. אתמול היה דיון שלם בכנסת, בוועדות כאלה ובוועדות אחרות, על נושא של חוק העלאת הכנסות. ממשלת ישראל קיבלה החלטה לפני כבר חודשים, להעלות את הכנסות, ולצערי זה לא הובא לחקיקה.
אבל זה לא יקרה, אתה יודע שזה לא יקרה, כי לחרדים יש מנוף לחץ פוליטי, וראש הממשלה לא יביא את זה כי הוא לא רוצה להתעמת איתם, כי הוא בונה על הקואליציה העתידית. זה הרי לא צריך להיות מומחה פוליטי בשביל לדעת את זה.
אבל אתה גם לא צריך להיות מומחה גדול בשביל להבין שהאכיפה צריכה להיות חזקה ואפקטיבית, ומוכוונת למקומות שבהם התחלואה היא גבוהה. אנחנו לא רוצים...
בסוף אין שוויון בסגר, מר גנץ, אנחנו כולנו חשים בזה.
אני מסכים איתך שאחד הליקויים, אחד הליקויים שלנו, שאנחנו לא מצליחים לקיים מדיניות דיפרנציאלית, במובן שאדום נעזור לו, ירוק וקל לו. זה מה שהיה צריך לקרות. אנחנו לא מצליחים בחברה הישראלית. זה אתגר חברתי רחב, זה גם אתגר פוליטי, אתה צודק, וצריכים בסופו של דבר לעבור את זה. אבל אני אומר לך, תשמע את הקולות, תשמע את יהודה משי זהב, איך הוא מדבר על הדבר האסון שקורה בחברה החרדית. תשמע את האנשים שמתלוננים, תראו מה...
אבל תראה את שתיקתם של חברי הכנסת והשרים, את אריה דרעי, אנחנו לא שומעים, הוא דג, משה גפני הוא עוד דג, ליצמן הוא קריש אולי, אבל גם קרישים שותקים.
חברים,
מה זה?
חיים.
זה ירון.
זה ירון הפעם היה.
צר לי שהם לא שומעים יותר. אני שמעתי את הרב דרעי בקבינט, אני לא אכנס לדברים שהוא אמר. הוא דיבר בזכות הסגר, הוא דיבר בזכות הצורך למשמעת, הוא כן קרא לאנשים, הוא כן נוהג דוגמה אישית. הלוואי ויהיו עוד כמותו. אני אומר לך שהנושא הזה הוא קריטי, וצריכים להקפיד על הדברים האלה, ואנחנו צריכים לחזור ולקרוא לציבור ולהסביר לו, חברים, זהו, לא, זה לא משחק.
אבל אתם מאבדים את אמון הציבור כשרואים שזה נאכף במקום אחר. כשהסגל לא שוויוני מאבדים.
זה צריך לאכף. אני חושב שמשטרת ישראל ומשרד לביטחון פנים צריכים לכוון את האכיפה למקומות שבהם התחלואה היא גבוהה והחוסר המשמעת הוא גבוה. לשם צריך לכוון את האכיפה. אני לא מזלזל בעניין הזה. אין לי שום ספק שבקיבוץ געתון יש בעיה הרבה יותר קטנה מאשר בביתר עילית. מה לא ברור בסיפור הזה? זה ברור לחלוטין.
אבל בגעתון שומרים על הסגר.
אז צריך להגיד כל הכבוד לקיבוץ געתון ודומיו, וצריך ללכת ולדרוש יותר משמעת במקומות שבהם זה פחות קורה. אני לא מטטה את הדברים מתחת לשטיח. אני קורא לציבור ומסביר לו, תראו, כשאנחנו מסתכלים על המחוסנים והמתחסנים, כי אלה שכבר חלו, לצערנו חלו, אבל הם כבר, אם שרדו את המחלה הזה, הם מחוסנים, אז אנחנו כבר מתקרבים למספר של 3.5 מיליון, אולי אפילו כבר יותר אנשים שכבר נמצאים פחות או יותר ברמת חיסון טובה. אנחנו מתקדמים בדרך ליכולת להתמודד עם שגרת קורונה. אגב, גם כשנגמור את החיסונים, נצטרך לשמור על הקורונה. אני צריך לשמור על הכללים, אני צריך לשמור על ריחוק ועל מסכות ועל היגיינה, זה לא דברים שיחלפו מן העולם כל כך מהר, ייקח עוד הרבה מאוד זמן. אני אומר לכם, חברים, בואו נקרא לציבור, להישמע להוראות, להיות ממושמעים בקטע הזה, זה בסופו של דבר לטובת כולנו, ואני חושב שאפשר יהיה להתמודד עם העניין הזה בריאה ארוכה.
מה עמדתך בנושא קיום בחירות במצב הקורונה הנוכחי?
אני חושב שבמצב הקורונה הנוכחי, וזה שאני מקווה שיהיה בעתיד, אפשר יהיה לקיים את הבחירות, צריך להרבות בקלפיות, צריך להכין קלפיות לאנשים שנמצאים בבידוד או חלילה חולים, אפשר לקיים את התהליך הדמוקרטי. זאת לא מלחמה שיורים בו טילים, זה דבר שאנחנו יודעים לנטר אותו.
ויש תרחיש שבו...
אם דיברנו על אמריקה הגדולה, אז אתם יודעים שאפילו נדמה לי לינקולן, שהיה נשיא ארצות הברית בזמן מלחמת האזרחים, לא דחה את הבחירות תוך המלחמה.
אז אין תרחיש שבו אתה תשקול את זה?
אני חושב שאני לא רואה כרגע את הצורך לעניין הזה, ואנחנו כמובן נעקוב אחרי הדברים האלה. הבחירות זה נשמת הדמוקרטיה, זה השיא של הביטוי הדמוקרטי, צריך לאפשר להם להתקיים.
טוב, יש איזשהו, נעבור לפוליטי, יש איזשהו רחש במערכת הפוליטית שאומרת שתשקול שאתה אישית לא תרוץ לכנסת הבאה במסגרת רשימת כחול לבן כדי לאחד אותה עם רשימה אחרת, אם זה יהיה התנאי. אתה תרוץ עד הסוף, לא משנה מה? אתה אישית, אני מתכוון.
כן.
מה זה אישית? בראש כחול לבן? או במפלגה אחרת? רגע, אני רוצה להבין את האישית הזאת. חיים זרק כאן את המילה אישית. אתה תרוץ בראש כחול לבן עד הסוף, או שיכול להיות שאתה תשתלב ברשימה אחרת? אישית.
אני ראש כחול לבן. אני הקמתי את המיזם של חוסן ישראל ואחר כך כחול לבן, ואני מתכוון להישאר ראש כחול לבן. נשמח מאוד להיווצרותם של חיבורים. זה לא מבדל אותי מהסיפור הזה, ואני מתכוון להמשיך.
איפה עומד נושא החיבורים? יש לך איזה בשורות בשבילנו? אין הרבה זמן, 15 יום לדעתי.
אין לי בשורות, אנחנו
14.
מנסים לקיים מגעים, אני חושב שהפיזור הזה הוא פיזור רחב ורב ולא טוב, ואני מקווה שיהיה לזה פתרונות, ואם לא, נמשיך קדימה עד הסוף, אנחנו יציבים וצומחים לאט, אבל צומחים, אנחנו מאמינים במסר שלנו, אנחנו מאמינים בתפקיד שלנו, אנחנו מאמינים בממלכתיות שלנו, אנחנו מאמינים שיש דברים שאנחנו צריכים להקשיב לצד זה, ויש דברים שאנחנו צריכים להקשיב לצד אחר. אנחנו מבינים שצריך לשנות את השיח האחר במדינת ישראל, אנחנו מבינים שיש לנו תפקיד. תראו חברים, אנחנו באמת עמלים על שמירתה של הדמוקרטיה, שמירתה של ביטחונה של מדינת ישראל, ומתן שירות מיטבי לאזרחים. השרים שלנו עושים עבודה נהדרת בתוך המשרדים שלהם,
למרות כל הקשיים.
כן, אבל הם עושים עבודה מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד חשובה. ואני משוחח עם אנשים ברחובים, רק אל תצאו משם.
אבל לא היה איזה פרץ, לא היה איזה פרץ התלהבות אחרי הקריאה שלך למפלגות להתאחד, לא נרשם תור בדרך ללשכה שלך.
שמתי קריאה ציבורית, והמשכנו את המגעים בפרופיל טיפה יותר נמוך, שאני מעדיף לא לפרט אותו ברשותכם, ואנחנו נעשה את המיטב, יש לנו עד 4 בפברואר, יש לנו כמה ימים בפנינו.
אגב, מהליכוד מבקשים, יש לנו, אתה מכיר את זה ששולחים שאלות באונליין, ראש הממשלה אינו מעכב את החקיקה בעניין הכנסות, ואף אינך את מזכיר הממשלה לקדם את החקיקה.
לאט לאט.
בניגוד לטענת גנץ, ראש הממשלה אינו מעכב את החקיקה בעניין הכנסות, ואף אינך את מזכיר הממשלה לקדם את החקיקה ללא דיחוי, והנושא צפוי לעלות בכנסת.
בוא נהיה מדויקים. מזכיר הממשלה שלח מכתב ליושב ראש הכנסת, ובו מבקש ממנו לכנס את המליאה כפי שנהוג בזמן כנסת מפוזרת, שהממשלה מבקשת את כינוסה של הכנסת, והוא ביקש ממנו להעביר את זה בקריאה ראשונה ובלבד. בוא חיים, אתה פרשן פוליטי טוב ממני, מה זה אומר?
מה זה אומר? שהוא רצה להוציא הודעה יפה לעיתונות.
יפה, הצליח לו.
התמודדת בראש כחול לבן 3 פעמים, שקלת את האפשרות אולי להציע לגבי אשכנזי לעמוד בראש המיזם הזה אחרי שלא הצלחת 3 פעמים להרכיב ממשלה?
אני הקמתי את כחול לבן, אנשים הולכים אחריי, אני ראש כחול לבן.
לא רבים כרגע.
מה?
לא רבים הולכים אחר
כך. לא, אני לא מקבל את מה שאתה אומר, כי 5 ו-6 מנדטים, אני מתרגם את זה למספרים, זה מאות אלפי אנשים. מאות אלפי אנשים מייצגים מאות רבות של אוכלוסייה במדינת ישראל. אני מציע ממש לא לזלזל, אתה לא פונה.
לא, אני לא מזלזל, אני רק אומר מ-33 ל-56, זה לא אותו דבר.
היינו 35 ו-33 ו-36, כשהיינו 3 מפלגות מחוברות ביחד, זה איננו המצב, אנחנו אחרי משבר פוליטי מאוד ארוך, אני נושא באחריות אליו, אני לא בורח ממנו, אבל אני גם אחראי לשיקומה של כחול לבן, לחידוש צמיחתה של כחול לבן, יש לי חברים נהדרים שרצים איתי, יש ציבור נאמן שמקשיב לנו, ואנחנו נמצא על המפה הפוליטית ונהפוך להיות
לא.
המפלגה המשפיעה במדינת ישראל.
ואם תראה שאתה מגרד את אחוז החסימה, תעשה כמו, כמעשה לבני לפני כמה שנים?
אני אמרתי שאנחנו לא נמצאים במקום הזה, אנחנו נמצאים יציבים וצומחים מעל אחוז החסימה, ולכן אנחנו נמשיך קדימה.
טוב, יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון, שר התקשורת, שר המדע.
ושר המשפטים. נכון. אגב, אתה תמנה אנשים לתפקידים האלה?
אני רוצה לעשות את השינוי הזה, זה כרוך בהסכמה גם של הצד השני, ואני מקווה שאוכל להתקדם בעניין הזה, זה לא מצב רצוי.
בטח על המשפטים לא תוותר.
אני אשקול את הדברים, אבל אני רוצה בסופו של דבר, אני חושב שמשרד המשפטים הוא משרד חשוב, הגנה לדמוקרטיה היא חשובה, אני עוסק בכך כל הזמן, ואני אמשיך לעסוק בכך גם בהמשך.
תודה רבה לך, שר הביטחון.
תודה רבה, ונאחל הצלחה לכל החדשים שזה מקרוב רחוק באו, ושיהיה לכולנו בהצלחה.
ובריאות.
תודה.